חקלאי, גנן ואגרונום, ניהל ופיתח את הגינון בכל יישובי גוש קטיף, ופיתח מערכות לתיאור שפכים וניצולם להשקיה באמצעות מערכות המוחשבות. היום, כמי שעומד בראש מחלקת המחקר והפיתוח של מכון התורה והארץ, הוא דואג שהחסה שלנו תהיה בלי תולעים, שבעצי הגס שלנו לא תהיה בעיה של כלאיים, ושנוכל לשמור את שנת השמיטה כהלכתה. שלום למוטי שומרון.
שלום וברכה.
אז בואו נתחיל באמת עם החסה המפורסמת. איך נולדה החסה בלי
תולעים? קודם כל לדייק, מי שדואג זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו נשים קצת לעזור.
אז נשמע איך זה עובד בפועל, אבל באמת, החסה המפורסמת בלי התולעים, איך התחיל הסיפור שלה?
הסיפור התחיל לפני 30 שנה. לא אני, היו אנשים אחרים עוד שהיו שותפים בזה, משרד החקלאות, שמעון ביטון ועוד אנשים. אני גם עזרתי בעניין, אבל יש אנשי מקצוע נוספים שבהחלט הובילו פה דברים חשובים. הרעיון בעצם היה כזה, אחרי שלמדנו במכון תורה והארץ, אחרי שהקמנו את המכון ולמדנו מספר נושאים, הגענו למסקנה שבנושא של ירקות ללא חרקים, תולעים, כמו שזה היה נקרא אז, בעצם אם יצא פה עוד ספר או חוברת או הנחיות נוספות לעקר את הבית, אז
איך נשטוף וכל זה,
כן, אז אולי נצליח להבהיל עוד כמה אנשים ואולי תהיה איזושהי תרומה קטנה בעניין. ובין לבין עלה רעיון שאולי אפשר לחשוב על איזשהו רעיון שהחסה תהיה בלי חרקים. כמובן שמנגד עמדו כל בעלי, כמעט כל בעלי המקצוע ואנשי שטח ואמרו, זה חלום באספמיה, דבר כזה לא יכול לקרות. צריך להבין שהיום במדינת ישראל, כשמגדלים ירקות לאורך כל השנה, מה שלא היה כן לפני מספר עשורים, אנחנו היום מגדלים את הירקות במהלך כל השנה, וזו גם הסיבה לריבוי החרקים בכלל בירקות.
ולכן, בגלל שמגדלים אותם לא בעונות המתאימות.
בגלל שיש רצף, הרי אבות אבותיהם של החרקים בגן עדן לא חלמו על גן עדן כזה, מפני שלכל חרק יש את העונה הקרה והחמה והעונה שהוא נמצא, כשיש לו אוכל וכשאין לו אוכל. היום יש להם גן עדן נפלא, והחרקים הללו נמצאים כל השנה בכל הגידולים. זה יכול להגיע למספרים עצומים של עשרות וגם מאות חרקים בירק אחד. אפילו אספר פה קוריוז קטן. בזמנו, כשהצבא התלבט אם ללכת על העניין, אני מדבר על לפני 20 שנה, הזמינו אותי לקריה לכנס
של... מה זאת אומרת אם ללכת על העניין, רק שנבין?
הצבא התלבט אם ללכת, הנושא עוד היה בחיתולים, וניסינו לשכנע את הצבא שיש פה בעיה, ויש ציבור חיילים שכנראה יצרוך את זה. אני מדבר לפני 20 שנה, היום זה נשמע מוזר קצת הדבר. והזמינו אותי לקריה לאיזשהו כנס של רבנים צבאיים ומשגיחים, היו שם איזה 250-300 איש. ואני ככה, תוך כדי הרצאה, חושב איך לשכנע אותם. הסתכלתי דרך הדלת וראיתי שיש שם פרחים, פרחי בר, סביונים שגדלים בחוץ. תוך כדי הרצאה ביקשתי סליחה, יצאתי שנייה, כתבתי חובן סביונים בקריה בתל אביב. ניירתי אותם על השולחן ומאותו רגע כבר לא היה צריך להסביר יותר וההרצאה הסתיימה, כשגן חיות שלם.
הרסת להם את התיאבון.
כן, ואמרתי להם, תראו, אם זה מה שקורה בקריה עם האשן, שאני באמת לא יודע מה החרקים מחפשים פה, הלכו לאיבוד כנראה, אז תראו לכם מה קורה בשטח חקלאי. והריבוי החרקים הוא עצום. זהו.
עכשיו, החסה בעצם מגדלים אותה על איזשהו מצע מנותק מ...
לא, הרעיון הוא כזה. כל הרעיון איננו מתבסס על הדברה כימית. הדברה הכימית והשיטות הנוספות הן השלמות. הרעיון מתבסס על זה שהירקות ללא חרקים והחסה היא מוחזקת כמטולעת, ואנחנו מוצאים אותה מחזקת מטולעת. איך? על ידי זה שמגדלים אותה מתוך מבנים סגורים הרמטית ורשתות מאוד מאוד צפופות. במידה ותוך כדי ניטור, תוך כדי בדיקות, מתגלים חרקים, אז משתמשים בחומרים רכים, חומרים אורגניים, חומר סבונים, כל מיני דברים. ואם זה גם לא עוזר, אז משתמשים בחומרים יותר קשים.
ואתה יכול להגיד שזה בריא לאכול את החסה?
בדיוק
כך. כי היו שמועות ש...
וחסלת עלי קטיף, היום כבר יש איזה 30 חברות דרך אגב, כן. כל שנה
ועדיין כמות כמה ועדיין כולם גוש קטיף.
כן, כולם גוש קטיף. צריך לדעת שמי שקונה ירק שהוא גוש קטיף הוא לא טרי. לפחות משמונה שנים. אבל בחסלת עלי קטיף, כל הסחורה נדגמת לפני השיווק להבטיח שאין בה שאריות של חומרי הדברה לחלוטין, ורק סחורה שנמצאת נקייה במעבדות חיצוניות, אגב, שנסבר את האוזן, אנחנו מדברים על מעבדות, שתי מעבדות יש בארץ כאלו, שמצוידות במכשור שיודע לזהות אחוז למיליארד, זאת אומרת, הסבירות שיהיה פה איזשהו חומר אסור לשימוש או ריכוז גבוה או משהו כגון זה, היא אפסית, ורק הסחורה שנדגמת ונמצאת נקייה לחלוטין מאושרת לשיווק. כמובן, צריכה להיות גם נקייה מחרקים לחלוטין.
כן, אז זהו. עניין של נקייה מחרקים, אתם מן הסתם גם פוסלים לאנשים תוצרת, כן, על רקע הסיבה, של קנימות, נכון. או לא משנה איזה חרקים שזה לא יהיה.
נכון מאוד.
וזה לא פשוט בטח לעמוד מול החקלאי, הוא לא תמיד גם...
מאוד קשה לבוא לשטח, ויש לנו צוות שלם של פקחים ומשגיחים, מאוד מאוד קשה, אני אומר בניסיון, לבוא לשטח של חקלאי, כשהסחורה נראית יוצאת מן הכלל, ויום לפני השיווק, אומר לו, תשמע, נמצאו חרקים, או נמצאו שאריות חומרי הדברה, והשטח הולך להשמדה. וואו, אין מסלול אחר.
היו לך תגובות ככה לפעמים קשות של
יש
חקלאים?
יש תגובות, זה מאוד לא נעים. צריך לזה באמת חקלאים, בגוש קטיף היו לנו באמת קבוצת חקלאים יוצאים מן הכלל.
אבל היום שאתם פרצתם...
היום, גם היום מרבית המגדלים שלנו הם או מגוש קטיף או יוצאי גוש קטיף או הבנים שלהם. על זה אנחנו מתבססים, יש גם חקלאים נוספים ברוך השם. אבל בהחלט זה צריכים להיות חקלאים שהם בעלי אמונה גדולה. זאת אומרת, חקלאים שיודעים שאחת למספר מחזורים קורה פנצ'ר. זה לא באשמתו של החקלאי במקרים רבים. מספיק שהגג אף בסערה או כל מיני דברים כגון זה. חדרו חרקים ולא מצליחים להשתלט על זה. עקרת הבית תקבל בכל מקרה את המוצר כשאנחנו מתחווים על מה שכתוב בו, שהוא נקי לגמרי מחרקים ונקי לגמרי משאירות חומרי הדברה.
המשיך הלאה מהחסה.
אגדיר את זה אפילו יותר, אנחנו בעצם לא מוכרים חסה, אנחנו מוכרים כשרות. כשרות ובריאות.
אז אני רוצה באמת, נעבור לדוגמאות הבאות, נדבר אותה, אני רוצה, אבל לפני הדוגמאות של תוצרים אחרים, יש לנו משהו הרבה יותר גדול עכשיו שמרחף מעלינו, זה שנת השמיטה.
נכון.
מכון התורה והארץ, מן הסתם אתם מתעסקים הרבה בעניין הזה, והשמיטה לאדם פשוט שהוא לא חקלאי, הוא אומר, בסדר, זה לא העסק שלי, אני רק צריך לדעת אולי איפה לקנות את הפירות, אבל מה זה קשור אליי? ואני חושב שאתם מנסים אולי להראות לאנשים וגם לרשויות שזה מאוד קשור אליהם, נכון?
אז זה קשור בשני תחומים לציבור הרחב. קודם כל זה שזה קשור לחקלאים זה ברור ופשוט.
זה ברור.
זה מובן
אבל
מאליו.
אבל כמה חקלאים יש היום?
היום 1.7% מהמפרנסים הם חקלאים. אגב, בהשוואה לקום המדינה שהוא מעל 50%, כפי הנראה. אבל 1.7% מייצרים פי 10 ממה שייצרו.
כן, בגלל כל
השיטות הטכנולוגיות. קודם כל סייעתא דשמיא גדולה, א'.
כן.
בית, יש בארץ חקלאות ללא ספק המתקדמת בעולם, וברוך השם רואים ברכה גדולה. אבל צריך לדעת פה דבר כזה. הנושא של השמיטה, ואני לא מדבר על שמיטת כספים, שנוגע ודאי לכל אחד, אני מדבר על שמיטת קרקעות, שהיא נוגעת לכל אדם בישראל בשני תחומים. א', כל אחד מאיתנו הוא צרכן. הוא צרכן, הוא אוכל ירקות והוא אוכל פירות. וצריך לעשות בציבור הרחב, וצריך לדבר על זה הרבה ולהשפיע, כדי שהציבור יתרגל גם בשמיטה לצרוך מחקלאות של יהודים. כל אחד ילך עם ההכשרים שלו, מי שרוצה יותר מכרה, יותר מכרה, מי שרוצה אוצר בדין, אוצר בדין.
רק תזכיר לנו לצופים את המושגים האלה בקצרה.
אז המושגים הם כאלה.
יותר מכירה זה בעצם שאנחנו...
יותר מכירה אומרים שמוכרים את הקרקע לגוי.
כמו מכירת חמץ.
נכון, ובדבר, אז זה לא מדויק, מפני שצריך לדעת שגם אחרי יותר המכירה, מלאכות דאורייתא, זריעה, זמירה, קצירה, קצירה וחרישה, אסורים ליהודי. כן. אסורים ליהודי, רק על ידי גוי. רק מלאכות דרבנן, ורק אשר שמיטה נוהגת בדרבנן כמו היום. זה לגבי יותר מכירה. אוקיי. יש ענפים שאין ברירה, צריך ללכת על יותר מכירה, ייצוא הדרים, כל מיני דברים כאלה. אוצר בית דין אומר שבית הדין לוקח את החקלאי כשליח שלו, ונותן לו הנחיות איך לגדל ומה לגדל בשמיטה, והוא לוקח את התוצרת, והיא קדושה וקדושת שביעית.
ולמה זה מותר? כי זה בעצם מוציא מידי החקלאי הפרטי את
ה... נכון, זה מותר מפני שהחקלאי איננו עושה שום מלאכה אסורה מצד אחד, מצד שני הוא עובד לפי הנחיות בית הדין, והוא שליח בית הדין, ובית הדין נותן לו הנחיות מדויקות, אני זוכה לשבת בדרך כלל בבית הדין הזה.
הבית דין לא חייב בשמיטה כמו האדם הפרטי? זאת אומרת, זה שונה.
לא, הבית הדין בוודאי שמחויב. הבית דין הוא לא במובן של בית דין ממונות או דבר כזה. הבית דין זה מובן של אחרי פסיקה הלכתית, איך לדאוג שתהיה הספקה של ירקות ופירות לטובת הציבור שרוצה פירות שקדושים וקדושת שביעית. אז בית הדין נותן את ההנחיות איך לעשות את זה. החקלאי הוא לא יזרע, הוא לא יחרוש, הוא לא יעשה שום מלאכה דאורייתא. הוא רק ידאג לכך שהמטעים יוכלו להתקיים ושיהיה פרי בגודל כזה שהציבור יוכל לצרוך אותו וללא איסור סחורה ומכירה. יש הנחיות איך עושים את זה. בית הדין
אבל למה זה לא סחורה אם בסוף אני קונה את הפרי?
נכון שבסוף קונים ומשלמים, אבל עושים את זה לא במשקל ולא במניין ולא במידה. יש אופנים מאוד מאוד ברורים מבחינה הלכתית איך מותר לעשות את זה. אגב, זה לא המצאה של הדור שלנו, זה תוספת המפורשת
שכך. ואתם מעודדים את הכיוון הזה על פני יותר מכירה.
אנחנו מעודדים את הדברים הללו מסיבה פשוטה. א', צריך לחזק את החקלאות היהודית, וצריך להשתדל לשמור שמיטה כהלכתה, לא שחס ושלום יותר מחירה הוא פסול, חס ושלום, הוא על אדני קודש, בוודאי שהוא בתוקף, והרבנות, גם השנה תעשה יותר מחירה, והכל יהיה בוודאי בשופי, ויש ענפים שאין ברירה, ובכל מקרה צריך להיות יותר מחירה, למשל.
כן, מה נעשה, את האדרים.
מה נעשה עם כל ענף האדרים? יש בארץ כמיליון דונם אדרים, עם כל הפירות הללו הקדושים בקדושת שביעית, אסור לייצא אותם. אם כל יהודי במדינת ישראל ישתה כל בוקר 10 ליטר מיץ תפוזים, לא נצליח לגמור את יבול האדרים שיש לנו פה, ברוך השם, אנחנו זוכים ליבול עצום.
המון הולך לייצוא.
והרוב הולך לייצוא. עכשיו, יש תחום נוסף, צריך לדעת אותו. אגב, בתחום הזה, עוד הערה אחת מאוד חשובה. מאוד חשוב לחזק את החקלאות היהודית בארץ ישראל. ויש לצערנו חוגים לא מעטים, שמעדיפים לקנות אצל גויים,
יבול נוכרי, הכל על השולחן,
ציבור חרדי, שלצערנו הרב פוחד מקדושת שביעית, ואני נתקל בזה עם הרבה אנשים, לא רוצים להסתבך, זה מסובך, זה קשה, מה אני אעשה עם הקליפה, ומה אני אעשה עם זה, ומה אני אעשה עם זה, צריך לדעת דבר אחד, יש בח ידוע על ברכת הנהנין, שמסביר מה זה לאכול מפריה ולסבור מטובה, ויש חתם סופר על העניין הזה, מאוד ברור.
השביעית מוגדרת אצל אנשים מסוימים חשש.
בדיוק.
לא חשש שביעית.
בדיוק, יש משהו נוראי על כל בקבוק יין ועל כל מיני מוצרים, אנחנו רואים ללא חשש שביעית, כאילו שביעית זה חס ושלום חזיר, או איזה איסור שצריך לברוח ממנו. הפוך, צריך לחפש איך לצרוך ולאכול פירות שקדושים בקדושת שביעית, ובזה תפארתנו.
ולעבור לנושא...
הנושא הנוסף, שנוגע כמעט לכל האוכלוסייה, או בעצם כולם, גינון. אנחנו פועלים כבר מזה מספר שמיטות, ובמיוחד בשמיטה האחרונה, וגם השמיטה הנוכחית, כדי לדאוג שתהיה שמירת שמיטה עד כמה שניתן מלאה, בכל ארץ ישראל בענף הגינון, ללא יותר מחירה. צריך לדעת, ההנחיות של הרבנות וועדת השמיטה, ברשות הרב יעקב אריאל, היא לא לסמוך על, לא לעשות יותר מחירה בגינון.
אז אתה יכול להגיד לנו בראשי פרקים מה העקרונות המרכזיים?
העקרונות הם בסך הכל די פשוטים. אחרי שלמדנו את הסוגיה הזאת לעומק, הבנו שצריך למצוא פתרונות מקצועיים, שעולים בקנה אחד עם ההלכה, לא מעגלים פינות, עושים את הכל בדיוק על פי ההלכה. למשל, כל עירייה, ואני זוכה לשבת עם לא מעט עיריות כבר בימים האלה, תל אביב ועוד ועוד ועוד, אביא דוגמה יוצאת מן הכלל, עיריית פתח תקווה, שמיטה הקודמת, שאמרה שמיטה כהלכתה, שתיל אחד לא נשתל בפתח תקווה במהלך כל השמיטה.
אז מה עושים?
כשאני שאלתי ידידי מנהל המחלקה, ישראל דרורי, מה הוא עשה עם התלונות של התושבים, זה גם היה דרך אגב לפני שנת בחירות, הוא אמר לי, לא תאמין, לא הגיעה תלונה אחת כל השנה. תלונה אחת, למה? מפני שבנינו סל פתרונות מקצועי, למשל, עיריות, באנו לעיריות בכל מיני הצעות, ואמרנו להם, תראו, בואו נעשה את כל האיגום תקציבי, את כל התקציבים של נטיעות, של השישית והשביעית, נבצע בשישית, את כל הדברים האחרים של הגינון, השפטונים וספסלים ומתקלי משחק וכושר וכל הדברים
ומדרכות
וזה, נעשה בשביעית, מה הבעיה? אם מתרגלים, נכון? ורוצים, אפשר. אפשר לא לנטוע, לא חייב לשתול פטוניות, יש היום פתרונות הרבה יותר חסכוניים, שותים פרחים רב-שנתיים. דואגים לדשן לפני, דואגים לגזום לפני, דואגים לעשות את כל מה צריך לפני, את השתילות, את הנטיעות.
אפשר לשמור שמיטה בגינון.
אפשר וצריך, וברוך השם זכינו
שצריך.
בשמיטה האחרונה, עשרות אלפי יהודים שמרו שמיטה כהלכתה בגינון, הרבה מאוד ערים בישראל שמרו שמיטה כהלכתה בגינון, וראה זה פלא, הארץ פרחה, אמר לי פעם מישהו, אם כולם יעשו לפי החוברת שאנחנו מוציאים, אז פתאום הארץ תפרח, אמרתי נכון, זאת המטרה. אגב, אנחנו גם מוציאים חוברות מעודכנות, השנה הוצאנו יחד עם משרד הדתות, חוברת מעודכנת איך לשמור שמיטה כהלכתה בגן הנוי, כולל שמות פרחים ושמות עצים
וגם לגן הפרטי.
א' ב' על כל הדברים הסטטיסטיים.
אני רוצה לשאול שנייה, איך הגעת בכלל למכון התורה והארץ? אתה כבר הרבה שנים שם, איך הרומן הזה התחיל?
אני לא הגעתי למכון.
הם הגיעו אליך.
הקמנו אותם.
אבל אתה רגע, בוא נחזור שנייה אחורה, אתה נולדת במושב תקומה,
אני נולדת במושב תקומה.
יש לך שורשים חקלאיים.
נכון, אני נולדת במושב תקומה, במשק חקלאי, עשינו חקלאות כל השנים, אני עדיין נושם חקלאות, וכשהגענו לגוש קטיף,
איזה שנה?
כאידיאולוגיה, אנחנו מדברים על 84, תפשין ממדלת, תחילת הגוש, תחילת נווה דקלים, והתחלנו להתאסף כמה אנשים, הרב יגאל קמינצקי, הרב יואל פרידמן ועוד כמה אנשים, אחר כך אליעזר ברט הצטרף, הרב יהודה מיכאי אחר כך, והתחלנו להבין שיש פה חקלאים דתיים ובעצם המסרים של, של שמירת מצוות התלויות בארץ, בחקלאות, באופן כללי, הם לוקים בחסר. אני אגיד, זה, היה אומנם חקלת, מכון חקלאות על פי התורה, שעסק יותר במגזר שנוגע אליו בפאי. אמרנו, אבל אין פה מסר שעובר, אין פה מסר שעובר לכלל עם ישראל. אני אפילו אביא דוגמה מלפני שבועיים. הזמינו אותי משק בערי, קיבוץ בערי. ישבתי עם כל הצוות של הגדש והמטעים.
בנגב המערבי, קיבוץ לא דתי.
קיבוץ לא דתי. ישבתי איתם כמה שעות לבקשתם, והם התעניינו, ואפילו באתי אליהם בהצעה, שאני אשמח אם ההצעה הזאת תיושם גם בכל הארץ. הם מאוד התעניינו מה עושים ואיך שמיטה, וגם הצד הרוחני של השמיטה וגם הצד המעשי, ואמרתי להם בסוף, תראו, כיוון שאתם קראתם לי, אני לא כופה את עצמי על אף אחד חס ושלום, והנושא באמת מעניין אתכם, יש לי הצעה בשלכם, אתם בסופו של דבר תלכו על יותר מחירה. כי יש להם ענפי ייצוא, יש להם אבוקדו, ויש להם אדרים, ויש להם תפוח אדמה וגזר, הם הלכו על ודאי יותר מחירה. צריך לזכור, משק חילוני. אבל דבר אחד, אני מציע לכם כהצעה, ואני עם ההצעה הזאת הולך לבתי ספר ולגני ילדים ולהמון המון מקומות. תראו, בכל אחד מענפי המשק, תעשו לכם פינת שמיטה. קחו לכם שטח, אני לא יודע להגיד לכם, 10 מטר, 100 מטר, דונם, 2.
שמה יהיה בפינה הזאת?
בפינה הזאת קודם כל יהיה ככה, יהיה שלט יפה, שנת שמיטה.
אז המודעות של כולם תהיה, כולם ידעו.
ותיקחו לכם במטעים, 2 עצים, 10 עצים, 0.5 דונם, לא יודע, מה שאתם תחליטו כמשק, אספת חברים, מי שירצה
לכם. ושם זה לא יהיה ביתר מחירה?
ושם זה יהיה בלי יתר מחירה. ותדעו שהפירות האלה הפקר, וכל דכפין יתי ויכול, מי שרוצה יבוא ויקח ויוכל. בכל אחד מן הענפים, ככה יהיה בגזר, וככה בתפוח אדמה, וככה יהיה באבוקדו, הרעיון הזה מאוד נקלט אצלם.
ואני זה כמו להבדיל שעושים בבית, להבדיל, זכר לחורבן, לזכור
נכון,
את המקדש.
נכון, אז פה זה יהיה זכר למקדש.
פה זה יהיה יותר ממשי.
נכון, כן. ואני עם הרעיון הזה מציע אותו, ופה זו הזדמנות מצוינת, כן. בגני ילדים ובבתי ספר, וביישובים ובקיבוצים ובערים, גם מי
למה זה חשוב, אתה חושב, לציבור החילוני השמיטה? זה מעניין. איך אתה מסביר את זה?
יש פה דבר יוצא מן הכלל. אני אביא דוגמה. יום אחד מתקשר אלינו למכון יהודי מערבה, ואומר, תשמעו, יש לי כרם בחממה, בסבות ובשבט זה היה, והכרם הזה מתחיל להניב ענבים. עכשיו פורח. אבל שמעתי, אומר לנו היהודי, שיש איזו הלכה שבשנים הראשונות אסור לאכול את הפירות, אפילו לא יודע את המילה אורלה. ורציתי לדעת מה עושים עם הדבר הזה. מסתבר שהכרם שלו בדיוק נכנס לשלב ההכנתה, והוא היה בשנה השלישית, סוף שנה השלישית, תחילת שנה רביעית. עכשיו ההכנתה, התאריך הקובע בהכנתה בפירות, זה ט"ו בשבט של השנה הרביעית. עכשיו, היה צריך לקבוע הלכתית, האם הכנתה הייתה לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט. לא ניכנס כרגע מה היה.
רוב הפירות קונטים אחרי.
רוב הפירות בקיץ. אבל בגלל שזה ערבה וטמפרטורות גבוהות ובחממה, מה שרציתי לומר, והבאנו את זה להכרעתו, היה מאוד מסובך מבחינת הלכתית לקבוע, הבאנו את זה להכרעתו של רבי יעקב אריאל, לא כרגע משנה מה התוצאות היו, אבל הדבר הזה עד היום מפליא אותי. אמר אותו יהודי מערבה, שאפילו את המונחים של אורלה ונטע רבעי הוא לא יודע, אמר דבר כזה, תראו, אם אתם תגידו שהפירות הללו הם, איך אמרת? אפילו לא זוכר את המילה, אורלה, כן, אורלה. אם אתם תגידו שהפירות הללו אורלה, כלומר שהם אסורים מאכילה, אני עכשיו שולח את כל הפועלים להוריד את כל האשכולות ולזרוק אותם על הארץ. אני הערכתי שמדובר שם בנזק של בוודאי כמה עשרות אלפי שקלים.
וואו.
הבן אדם בשיחת טלפון אומר, תשמעו, אני עם מצוות התלויות בארץ לא משחק. מה שהתורה אמרה, קדוש. לשאלתך, כן. מה מחבר? יש משהו נפלא בחיבור של כל עם ישראל לקדושתה של ארץ ישראל. זה משהו נפלא שאי אפשר למדוד אותו בסרגל ואי אפשר לשקול אותו במוזניים. זה משהו שהוא פנימי, מהותי, רוחני, והציבור מתחבר לזה. אני כבר לא מופתע כן. כשאני בא לערים, לראשי ערים חילוניים, שאומרים, תשמע, איך מתארגנים לשמיטה עכשיו?
כן, אני רוצה לשאול אותך על ציבור, בכל זאת יש גם ציבור חרדי, הזכרנו אותו קודם. איך הוא מתייחס לפתרונות הלכתיים שאתם מציעים? הוא מקבל את הפסיקות של הרבנים של חולת תורה בארץ.
אז אני אגיד ככה.
יש גם, אני לא טועה, מכונים מתחרים בציבור החרדי.
יש, וטוב שיש, וזה בסדר. התורה היא כלל ישראלית, וכולם צריכים ללמוד ולעשות ולפתח. זה מצוין, אנחנו שמחים בזה. בנושא של ירקות ללא חרקים, למשל, אין שום חוג בארץ ישראל ובחוץ על הארץ שלא סומך על חסלת עלי קטיף. זה נחשב לטוב ביותר, לטופ שבטופ. בנושא של שמיטה, אז יש לנו חילוקי דעות. במה חילוקי דעות? למשל, ביתר המחירה. אבל גם להם אין פתרון. זאת אומרת, אף אחד בציבור החרדי לא בא ואומר, בוא נמצא פתרון למיליון דונם מדרים.
כן.
מה עושים עם הסחורה? מה עושים, כן. מה עושים עם 300 דונם אבוקדו?
הם לא פותרים בעיות לאומיות.
נכון, אז הגישה שמה, ואני מכבד אותה, היא לפתור את הבעיות של אותו הסקטור. בוא נפתור את הבעיות שלנו כרגע. אגב, צריך לדעת שהחזון איש בזמנו, כשהוא נתן את הפתרונות לחפץ חיים עם הגידולי מים,
כן, היישוב חפץ
חיים. ואני שוחחתי עם פרופסור מאיר שוורץ, שהוא קיבל אישית את ההנחיות והכל. איך הוא אמר לי פרופסור מאיר שוורץ, ברוך השם שחי עמנו, יהודי מבוגר, אמר דבר כזה, החזון איש היה חשוב לו דבר אחד, איך דואגים שהמשק הישראלי, החקלאות הישראלית והמשקים ימשיכו להתקיים למרות הקשיים של השמיטה, אבל בלי יותר מחירה. והוא הלך הרבה הרבה יותר רחוק מהרב קוק.
אתה אומר שהחזון איש כן את הראייה הציבורית.
בנושא של עוקמי פרה ועוקמי אילנה.
ציבור שהולך בעקבותיו פחות הולך בכיוון הזה.
נכון. עכשיו, יש כמה וכמה שינויים בציבור, אבל צריך לדעת דבר אחד. א', אנחנו מכבדים את כל סוגי הציבור. ולמשל, הפתרונות שאנחנו מציעים היום, ואנחנו הולכים עליהם, של גידול ירקות ומצעים מנותקים. מקובל על כל הציבורים.
בשמיטה, כן.
בשמיטה, מקובל על כל הציבורים.
מצע מנותק, רק נזכיר, זה משהו שבעצם הופך את זה ל...
מצע מנותק אומר דבר לא... כזה. אני לא אתן מחובה. הקדמה קצרצרה. יש כמה אפשרויות לצרוך ירקות בשמיטה. פירות, כן. הבעיה פחות גדולה, עושים מוצר בדין, המתה הוא מתה, והוא... זה בסדר גמור. בירקות, פתרון ראשון הוא גידול ואיסום של ירקות בשנה השישית, תפוח אדמה, גזר, כן. בצל, אפשר להסים. לפחות 4-5 חודשים וגם יותר. גזר ועוד גידולים שהם עמידים וניתנים ליישום. פתרון נוסף זה ירקות שגדלו, שנשתלו ונבטו, נזרעו לפני שנת השמיטה ונלקטים במהלך השמיטה. אותם הירקות, הם, יש בהם קדושת שביעית. הציבור שפוחד מקדושת שביעית, אז הוא נבהל ובורח. ציבור שמחפש קדושת שביעית, אז דווקא הוא רוצה את הירקות הללו. ויש גם בציבור החרדי אנשים שבהחלט מקבלים את זה ושמחים בדבר הזה. פתרון נוסף, שהוא בעיקר לחצי השני של השנה ולכל הירקות הקצרי גידול, הוא גידול במצעים מנותקים. עכשיו, כשמגדלים בתוך חממה שנחשבת הלכתית כבית, זה צריך להיות חממה
ואז
שמסודרת.
ואז לא עוברים על ההלכות של הזריעה.
ואז באותה חממה שיש לה גג ודפנות ויש חיפוי של, בדרך כלל עושים את זה עם פוליטילן, מה שחבר'ה קוראים פלסטיק, עושים חיפוי על כל המבנה והגידול הוא בתוך מכלים, בתוך הציצים, עם תנאים מסוימים,
אז, לא מה...
אז אין בזה קדושת שביעית, ושם מותר לגדל גם משנת השמיטה. זאת אומרת, כשאנחנו בעצם באים עם סל פתרונות כן. גם בתחום הזה,
טוב,
לציבור,
אנחנו אז תראו. יש עוד הרבה אפשר להרחיב
לא
בעניין הזה.
צריך,
כן.
לא חייבים לצרוך מנוחרים.
אני רוצה ללגעת בדוגמה אחת נוספת שלא קשורה לשמיטה. הבנתי שיש סוגיה מרתקת בקצרה על העניין של האגסים. הבנתי ש... תוכל לספר לנו, זה קשור בעצם לכליים.
נכון. יש איסור כליים. התורה אומרת לנו, שדך לא תזרע כלאיים, ואנחנו לומדים מזה גם לגבי אילנות. והאיסור הוא להרכיב אחד בתוך השני, קנה ורוכב, מין בשאינו מינו. 95% מתאי הגס היום בישראל, הגס מורכב על חבוש.
וואו.
אגב, עצים שאינם מורכבים אף פעם, מין בשאינו מינו, זה שבעת המינים. אין לנו בשבעת המינים לא בזית ולא בדקל ולא ברימון ולא בתנה, הרכבה של מין בשאינו מינו. לא קיים. אגס, למשל, כמעט כל עצי הפרי אגב בישראל מורכבים היום. רובם מין במינו, אבל יש הרבה גם שלא.
וחבוש ואגס, רק בשביל
חבוש
להסביר,
חבוש
ואגס הם לא מין במינו.
משפחות שונות, צריך פה להגיד הערה חשובה. ההגדרה הבוטנית, המדעית, איננה חופפת ההגדרה ההלכתית. ומה שאותנו מעניין זה הפן ההלכתי. אגב, גם בירקות. כמעט כל האבטיחים שהציבור יאכל השנה בישראל, זה אבטיח שמורכב על קנה שדלת, שזה מין בשאינו מינו, וזה איסור. עכשיו, נכון.
האיסור הוא על זה שעושה את ההרכבה, נכון?
נכון, בדיוק. האיסור על זה שעושה את ההרכבה. נכון שהפרי, או הירק, התוצרת, היא מותרת באכילה. ופה בדיוק עליה וקוץ בה. מפני שהפרי מותר באכילה, אז גם כל ועדי הכשרות וכל המשגיחים והרבנות וכולם, נותנים כשרות לפרי, כי הפרי הוא באמת.
אבל הבעיה היא שזה מחזק די עוברי עבירה, לא?
בדיוק. אז נכון שהפרי כשר, ומותר לאכול אותו, ושולחן ערוך ברש צדק זין, סעיף וו, אומר שאפילו למרכיב עצמו מותר, אבל יש פה בעצם שרשרת, שמתחילה במרכיב, עוברת לנוטע ולשתלן וכו', ובסך הכל יש פה דבר שתחילתו אינה תאורה.
אז בקצרה, מה עושים?
אנחנו מנסים, בכל אחד מהדברים הבעייתיים היום, לא בכל, אבל מה שידינו מגעת, למשל באגס, אנחנו עכשיו עומדים בעזרת השם לשתול חלקת אגסים שמורכבים על קנת אגס, אספנו מכל העולם יחד עם צוות של משרד החקלאות. נאספו קנות אגס שהן אגס, עליהם אנחנו מרכבים את הרוכבים שהם אגסים. פתרונות בתחום המטעים זה פתרונות של שנים, זה לא חודשים. בעזרת השם, בשנים הקרובות יהיה לנו פתרון לאגס קשר. אותו דבר אגב, בעזרת השם אנחנו דוחפים גם את הפתרון באבטיח. נאסף כבר חומר, צוות של חוות יער.
ועל הדרך שיהיה יותר מתוק, כי קצת תפריט אותם.
נכון. נעשתה עבודה גדולה, נאספו אבטיחי בר, חומר גנטי מכל רחבי העולם.
יפה.
אנחנו בעזרת השם ניגשים גם לדבר הזה. בעזרת השם
אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית על כל העיסוק שלך. אתה בעצם התחלת כחקלאי יותר, היום אתה יותר בצד המדעי, אתה יותר מדען הייתי אומר. על חקלאים אומרים, מאמין בך אלוהים וזורע, העניין הזה שהתחושה הזאת, שאתה, כן, ואתה... אתה זורע ואתה תלוי בחסדו של הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לשאול אותך אם בעיסוק שלך היום, שהוא הרבה יותר מחקרי מדעי, אתה מצליח עדיין לשמור על תחושת האמונה שיש בתחום הזה.
ברוך השם, כולנו חיים רק מאמונה. והחיבור עם החקלאים הוא חיבור נפלא. וכמה שהחקלאי צריך להיות עם אמונה טהורה כדי באמת לעשות את הדברים האלה בפועל, אז כדי לבוא ולמצוא את הבעיות ולתת את הפתרונות, צריך לא פחות אמונה, כדי באמת לבוא ולחשוב לא רק את הידע הטכני ואת הפתרונות. אביא דוגמה קטנטנה, אם יש לנו עוד דקותיים. יש בעיה רצינית מאוד היום. יש חוק בישראל שקבלן שנכנס לעבודות פיתוח חייב לעשות העתקת עצים. חייב. חוק כללי. כביש חוצה ישראל למשל, נכון. הולכים עכשיו להמשיך איתה ברוך השם צפונה.
ראיתי עכשיו, העתיקו כמה עצים גדולים, בדרום אני יודע.
עצים, צריך להבין שהעצים הללו, העתקה של עץ כזה היא נעה בין 20-30 אלף ועד 200 אלף. לעץ, ליחידה. מדובר שם במאות עצים למשל. ושמיטה קודמת אמרו להם, תשמעו, אין ברירה, יעתיקו את העצים, ישימו באיזושהי חממה, ואחרי שמיטה ישתלו. באו אליי השנה ואמרו, תשמע, זה לא מעשי, העלויות הן כבר אחרות. מוציאים עצים עם מנופי ענק. מדובר פה מאות אלפי שקלים לעתים לעץ בודד. אי אפשר לשים את זה בחם, ולעתיק צריך למצוא פתרון. אז ברוך השם, ישבנו עם הרבנים במכון, הרב יהודה עמיחי ועוד, בניתי איזושהי תוכנית, איך עושים את זה בלי יותר מחירה. בשמיטה, ואיך שמים אותו במקום שלו. איזושהי תוכנית, בעזרת השם, הקיץ הזה, לפני השמיטה, הרעיון הזה הולך להיכנס כהנחיה ארצית להעתקת עצים. זאת אומרת, כל כביש 6, למשל, שעכשיו פורץ צפונה, יצטרך לבצע את כל העתקות העצים על פי ההנחיות ההלכתיות, ללא היתר מכירה, זה חידוש עצום, ללא היתר מכירה, במתכונת מאוד מסוימת מבחינה טכנולוגית, והיה זה שכרנו, שנזכה בעזרת השם, שבאמת הדברים הללו יתבצעו.
אתה מרגיש את
זה כל רגע ורגע
אמונה ואת
אי אפשר בלי אמונה לגשת לדברים הללו בכלל.
גם כשלא זורעים בפועל, גם כשלא...
אני משתדל גם לזרוע בפועל,
לשתול
בפועל. אני תקינתי בביתי החדש שנכנסתי עכשיו, את הכל עשיתי לבד, אף אחד לא... חוץ מבני המשפחה, כמובן, אף אחד לא יכול לשתול שם ולא כלום, רק אנוכי.
חקלאי נשאר חקלאי.
חקלאי נשאר חקלאי ומחובר לחקלאות.
טוב, היה מרתק. תודה לך, מוטי שומרון. תודה לכם, צופים בבית. אנחנו ניפגש בתוכנית חדשה של אנשי אמונה בעולם המעשה. להתראות.